ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
להתבונן, הרי האגדה הודפסה עד היום בלמעלה מ-5,000 מהדורות. זאת אומרת, אגדות שונות, פירושים שונים, ציורים שונים וכו'. אחרי התנ"ך זה הספר שהודפס הכי הרבה. וכל אחד מאיתנו צריך לשאול את עצמו למה. אני לא רוצה לדבר על זה, דיברת את זה משום ורוצה לשבת, לא רוצה לכפול את הדברים, יש מכולים שהיו, אבל הלא דבר הוא, זה משהו, איך יכול להיות דבר כזה? אם אנחנו הולכים את הגדה של פסח, יש פה מומחים ונחשפים, נשתם אנחנו מוצאים אותה על 10 עמודים של A4, משני הצדדים, בסדר להניח, זה כל הטקסט.
ברמב"ם זה פחות.
מה זה? ברמב"ם זה פחות, בסדר, אבל כי ברמב"ם אין את הפיוטים, אין בסוף את הפיוטים. אז מה הפשט שהספר הזה זכה לכל כך הרבה פירושים ומקומות והסברים ועניינים? וסביר להניח שתוך כדי שאנחנו מדברים עכשיו יצרו עוד שתי אגדות חדשות לפסח. אז מה עושים עם העניין הזה? אז נורא נורא חשוב להבין את המבנה של האגדה, איך היא בנויה, ואני לא עוסק בזה כרגע. אני כרגע מבקש ובודד קטע אחד שכולם מכירים אותו, ומכירים אותו מכל מיני צדדים. אם כל אחד יחטט באגדות של פסח שיש לו בבית, איך ציירו את ארבעת הבנים? חכם, רשע, תם ושמו יודע לשון. איך הם מצוירים? איך הם באים לידי ביטוי? מה קורה וכו'. ועבדכם הנאמן החליט קצת לחטט בסוגיה הזאת, וגילה דברים מאוד מעניינים. ואני רוצה לשתף אתכם בחלק מהדברים שנתגלו. אז האגדה, אני מזכיר גם למי שאין, המבנה של האגדה הוא, אני לא רוצה להגיד שהוא פשוט, כי הוא לא פשוט, אבל הוא מתחיל עם הסימנים. זאת אומרת, אחרי שבאת מבית הכנסת, אתה מסדר את המסדרים לקערה, את כל השנה זה גם בשבת, אז יש לנו את הפרטים הללו ואת העניינים הללו, ואז יש מנהגים שונים, יש מנהגים שהילדים מכריזים כל סימן כשמגיעים אליו, יש מקומות שמכריזים את כל הסימנים. הסימנים האלה זה סוגיה מרתקת בפני עצמה. הסימנים שלפנינו הם כנראה מיוחסים לרש"י, ולא לחינם יש בהם תתווה כמניין שירי המעלות. זה, אתה מתחיל את הסדר בקדש וגומר אותו בנרצה, זה משהו, זה איזשהו תהליך. שני סימנים חריגים. סימן השני הוא רוחץ, הוא היחיד שהוא בבר החיבור, זאת אומרת בבר שמחברת הוא רוחץ, ויש לנו סימן שכמו שולחן עורך, שהוא הסימן היחיד בעל שתי מילים. כל הסימנים האחרים הם בעלי מילה אחת, ועל הרוחץ הזה זה כנראה זה פקודה, כי זה לא מחיצה, זה לא נטילת ידיים רגילה, אלא זה נטילת ידיים לדבר שטיבולו במשקה, אז ממילא צריך להגיד הוא רוחץ, כל השנה לא עושים את זה, עכשיו תיטול ידיים. ושוב, המנהגים השונים, האם עורך הסדר או כל המשתתפים, כל אחד לפי מה שמקובל במקומו וכו'. אז הסימן הראשון הוא קדש, והשנה, בדרך כלל שזה ביום חול, אז קידוש ביום טוב הוא ברבנן, קידוש בשבת הוא באורייתא, כמובן שהשבת זה, השנה זה מתחבר יחד כי ליל הסדר בליל שבת, ועשינו את הקידוש. גמרנו את הקידוש, שותים את הכוס הראשונה בהסבה, ואנחנו ממשיכים אחרי ברכת שהחיינו, הוא רוחץ, קרפס, כל זה כדי להטמיע את התינוקות, יחץ, חוצים את המצה האמצעית בשניים, מטמינים את האפיקומן, הכל כדי להטמיע את התינוקות, ואז מתחילים במגיד. הקטע הראשון במגיד הוא הקטע היחיד בהגדה שהוא בארמית. על אחמה יד יכלו הבטנה בהר במצרים. אין לנו עוד קטעים בהגדה בארמית, אל תקשו עליי מניחת גדיה וכו'. אלה פיוטים שהצטרפו בשלבים מאוחרים יותר, אבל בקטע של ההגדה, כל ההגדה היא בעברית. הלך מעניין, הייתה שנה שעסקנו בשלושת המשפטים הללו, סוגיה מעניינת בפני עצמה. אחרי שסיימנו את העניין הזה, שהוא למעשה הפתיחה של ליל הסדר, מכיוון שהיו דברים תמונים בהתחלה, שזה קרפס, וזה יחס, וזה כל הדברים האלה, אז ממילא התינוקות שואלים, וזה המשניות במסכת פסחים, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? עכשיו, פה לא להתבלבל. הסימן שאלה לא נגמר במה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, אלא הסימן שאלה, מה משתנה הלילה הזה מכל הלילות? שבכל הלילות אנחנו אוכלים חמץ ומצה, הלילה הזה כולו מצה. סימן שאלה? סימן שאלה נוסף. שבכל הלילות אנחנו אוכלים שערי ירקות, זאת אומרת, זה לא תשובות למה משתנה. זה המשך השאלות, זה הכל שאלות שאנחנו שואלים. כמובן שהלילה הזה עומד בסימן של ארבע, ארבע קושיות, ארבע בנים, ארבע כוסות, וכולי, אז גם הקושיות פה עם ארבע, וגם פה, מי שיחליט במה הזמן, אם שהוא עובד על הקשר של מה משתנה, מה כתוב במשנה, מה מופיע בהגדה, איך זה, מה זה, למה זה, כמה זה וכולי. ואז יש לנו מחלוקת בגמרא בין רב לשמואל. מתחיל בגנות ומסתיים בשבח, איכן מתחילה הגנות. האם הגנות היא גנות פיזית, עבדים היינו לפרעה במצרים, או שהגינות היא גינות רוחנית. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותיהם. אז ההגדה פה מתחילה, עבדים היינו לפרעה במצרים, זה דעת רב או שמואל? דעת רב. אז דעת רב, עבדים היינו לפרעה במצרים, מתחילים בגינות, ואם הוא לא הוציא הקדוש ברוך הוא עלינו משעובדים וכולי וכולי וכולי, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים. ואז תיבור שאכן תנאים עשו את זה. מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר וכולי וכולי, שישבו וסיפרו ביציאת מצרים כל הלילה, ואז מגיעים לפסקה שבה אני מבקש לעמוד. רק ביקשתי לעשות איזשהו סדר כדי שנבין, יש סדר באגדה. ואם אתה יושב במקום והילדים לא מחוצים ואנשים לא עצבניים, כי זה בעיה, בדרך כלל, אם אתה באמת מנהל את הסדר כפי שצריך, לפעמים לוקח שעתיים להגיע לשולחן עורך, וזה רמת הציפיות, מה זאת אומרת, אבל אם כוס תכין עדיפים תפיש, ואם מרוקאית תכין אחרי מה, אני יודע איך קוראים לזה, אתה תגיד לי גרין בו, מה אתה מבין במרוקאים?
בנתניה.
מה זה?
בנתניה.
בסדר. אז בקיצור, אז זה קשה מאוד, כי עכשיו, בדרך כלל אנשים נוסעים, אנשים באים, אנשים רעבים. עכשיו בצהריים, איזה ארוחה מקבלים בצהריים ככה? השולחן המרכזי כבר ארוך לליל הסדר. אי אפשר לאכול מצות, אי אפשר לאכול לחם. אז החכם עיניו בראשו, צריך להיות עם שכל בליל הסדר. לא פתאום להתחיל עם כל מיני וורטים וכל האנשים מתעזבנים וכל האנשים זה. צריך לדעת איך לחלקל, כמו כל דבר בחיים. אדם צריך שהשולחן ארוך החמישי יהיה נר לרגליו. ואז מגיעים לפסקה, ואותה אני מבקש במה שנספיק להתבונן כאן. ברוך המקום, זה בדף שלפנינו. ברוך המקום, ברוך הוא. ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, ברוך הוא. אז קודם כל, הדגשנו פה את המילה ברוך ארבע פעמים. כי חלק מן הפרשנים אומרים שזה פתיחה וכנגד ארבעה בנים דברי התורה. ולכן ארבע פעמים ברוך. זה דבר אחד. ארבע פעמים ברוך כנגד ארבעת הבנים. ועכשיו, אם אנחנו ממשיכים הלאה, ברוך המקום אני מבין, ברוך הוא אני מבין, ברוך הוא אני מבין עוד פעם. מה זה פה ברכת התורה? ברוך שנתן תורה לעמו ישראל. מה, איך אתם מסבירים את זה לעצמכם? הרי אתם לא שנה ראשונה נפגשים בליל הסדר. מסתום כבר גנבתם כמה פעמים הפיקומה, מסתום כבר קיבלתם כליות ואגוזים. אז מה הפשט? מה זה ברוך שנתן תורה לעמו ישראל? פתאום כבר שולם עליכם ברוך שנתן תורה לעמו ישראל. אז אחד, שני הסברים בינתיים ראיתי, לא נתתי להם איזה ביטוי מעשי, אבל תראו לרגע את האבודריאם. האבודריאם מתחת לטקסט של ההגדה, מפני שאתה הוא מתחיל לדרוש פסוקים, אמר ברוך המקום, כאדם שרוצה לדרוש ואומר בשם השם כעליון, ואחר כך מתחיל לדרוש שנתן תורה לישראל. פירוש לדרוש הפסוקים הסמוכים, שהרי מצאנו ארבעה פסוקים חלוקים זה מזה, על שאלת דורות הבאים ובכולם כתיב בן. אני מקדים את המאוחר, למה כנגד ארבעה בנים דיברה תורה? תסתכלו לרגע בחלק התחתון של העמוד. שמות פרק י"ב כתוב שם באותיות רש"י רשע. והיה כי יאמרו עליכם בניכם מה העבודה הזאת לכם, ואמרתם זה מרפסח הוא להשם אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים, בנוגפו את מצרים ואת בתינו הציל ויקוד העם וישתחוו. זאת אומרת, שימו לב, הרשע לא שואל, והיה כי יאמרו עליכם בניכם, הוא יש לו מה להגיד, אבל הוא בן מסוים, הוא שואל מה העבודה הזאת לכם. זה מופיע בחומשנו. והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי, והגדת, למה אתה צריך להגיד לו? כי הוא לא יודע לשאול. אתה, והיה כי שלך ממך למור מזות ואמרת אליו בחוזק יד הוציאנו השם, והחכם, שזה מופיע בכלל בחומש דברים, כי היא שלחה בנך מחר לימור מה העדות והחוקים והמשפטים וכו' וכו' וכו'. אומר אבו דריאה, מכיוון שאנחנו עומדים עכשיו לדרוש פסוקים מהתורה, עד עכשיו לא דרשנו פסוקים מהתורה. מה היה לנו בהגדה? היה לנו בהגדה, אמרתי את זה בשיעור, אני אומר את זה גם עכשיו, נורא חשוב עם איזה הגדה כל אחד יושב בליל הסדר. נורא חשוב הדבר הזה. כי לפעמים מקשים לך להגיד משהו, אתה צריך משהו קצר, משהו ארוך, משהו פה, תתכונן, תהיה בעניינים, תגיע פתאום עם איזה אגדה, תתחיל עם כל מיני חילוקים שאף אחד לא מבין מה אומרים ואיך אומרים וכו'. זה לילה נפלא, נפלא מבחינת כלל ישראל, נפלא מבחינת המשפחולוגיה שיש פה, נפלא מכל הצדדים כולם, וצריך לרומן את עצמנו לעניין הזה. עכשיו, הדברים הטכניים שתראים, מה נפקר לי לשלוף איזה אגדה, ניצח אותה, גם עיתון מעריב, אני מניח, מחלק איזה אגדה על נייר של עיתון. אבל כך היה פעם, לא יודע מה היום, אני כבר, בכל אופן, כמה ימים לא קראתי עיתון מעריב. אז ממילא אני לא שולט בזה כל כך, אבל זה חשוב, תתבוננו בבית, אתה יושב עם האגדה הזאת, פה אתה יכול להגיד, פה אתה יכול כך וכו'. אז עד עכשיו לא היה לנו דרשות של פסקים. לא היה לנו, לאמרנו, עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוצאינו השם, אילו לא יוצאים וכו' וכו'. אבל כאן אנחנו מתחילים ללמוד. כן.
אז מה באמת התשובה?
סנדר,
הרשע ובניכם.
אבל
זה יחיד, פתאום, אז מה, היו רשעים? לא היה רשע?
תכף, נראה מה נסתיך פה. אני הבאתי לך הרבה שיעורי בית. יהיה לך פה הרבה מה לעשות.
גם קצת אחרות, אחרי שעברו הרשע כזה עושה, דווקא לא מפתיע למה, ברוך הוא, עוד פעם ברוך הוא,
אז לכן, אז זה כנגד ארבעת בנים, זאת אומרת, מכיוון ש...
ברוך הוא, אז יש ברוך
המקום
בסדר,
ברוך המקום, ברוך הוא.
מה אפשר למצוא עוד כינוי?
לא, אז שנייה אחת. אז ברוך המקום, ברוך הוא, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, ברוך הוא. את זה לא אמרנו קודם. אמרנו ברוך המקום, וזה כמובן מסתמך על הקטע בבראשית רבה, שהוא מקומו של עולם ואין עולמו... מפני מה נקרא הקדוש ברוך הוא מקום, מפני מה נקרא הקדוש ברוך הוא מקום, מפני שאין עולמו הוא מקומו של עולם ואין עולמו מקומו. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא המקום. אז אומרים ברוך המקום ברוך הוא כביכול נקודה. עכשיו מנינו עוד שבח, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל ברוך הוא, זאת אומרת אנחנו מברכים אותו עוד פעם. עכשיו יש כמובן באגדות הסברים למה דווקא, למה נכנסת פה ברכת, אז עוד שוב, אם נסתכל, ברכת התורה נכנסת כי מתחילים לדרוש פסוקים. אבל ראיתי שיש מי שרוצה לומר שכשעם ישראל קיבל תורה, אז היה דיון האם התורה תתקבל מהרוח הדרומית או המזרחית או המערבית או הצפונית וכו' וכו'. ולכן אומרים ברוך המקום, כי הוא מקומו של עולם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו. אז דווקא סביב מתן תורה, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, מדגישים ברוך המקום. פה יש לנו את הנקודה הזאת. דרך אגב,
לפי... איזה פיקוח היה
בקשר
למקום?
מה
יש
לך? לא, המדרש אומר שכל רוח רצתה שהתורה, רוח צפונית רצתה, רוח מזרחית, רוח דרומית. אז מכיוון שבסופו של דבר הקדוש ברוך הוא כביכול התורה ניתנה מלמעלה, אז הוא לא שייך למקום מסוים. אז ברוך שנתן תורה, אנחנו אומרים גם ברוך המקום, כי סביב מתן תורה התברר שהקדוש ברוך הוא לא שייך למקום אחד, אלא כל העולם הוא המקום שלו.
גם סיני, בגמרא 130, שזה
הבסיס
אחד.
מה?
גם סיני.
סיני, אך סיני.
בגמרא 130.
סיני, בגמרא 130, 60 ועוד 50, כן.
שזה הבסיס של אחד.
13. כן.
טוב, זה כבר...
אתה כבר לוקח אותנו לקבולה, אנחנו בקושי יודעים מזה, אבל בסדר.
זה מציאות. יש כאן אחתור, זה
אחתור שזה בקום. כן, נכון, זה הרעיון שיש פה. עכשיו, באה אגדה ואומרת כך, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. אחד חכם, אחד רשע ואחד תם, ואחד שלא יודע לשאול. עכשיו בוא נשאל את עצמנו שאלה, והיא שאלה מוכרת. למה במצוות סוכה אנחנו לא יושבים בלילה בסוכה ואומרים כנגד ארבעה בנים דיברה תורה? אחד אומר כי בסוכות הושבתי לבני ישראל, אחד אומר כנגד ענני הכבוד, מה קרה פה? מה יש פה ביציאת מצרים שפתאום כאן התורה? למה בשכינת שבת אנחנו לא אומרים שהתורה דיברה כנגד ארבעה אנשים? למה דווקא ביציאת מצרים? מה קרה פה? אני מבין שאני מאוד שאלה מאוד בסיסית ומאוד פשוטה, אבל מה המיוחד במצוות יציאת מצרים שבה התורה נותנת לגיטימציה לתר, לרשע, לשאלה יודע לשאול ולחכם? למה היא לא נותנת את זה בשמירת שבת? למה היא לא נותנת את זה בתפילין? למה היא לא נותנת את זה בסוכה? למה היא לא נותנת את זה בכל דבר אחר? מה מיוחד פה בעניין הזה? אז זה מה שראינו את העבוד ריאה, ותראו גם את האורחות חיים. אומר בעל האורחות חיים, אמר כאן דלת ברוך, לפי שרצה לומר אחר זה, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. ומפסוקים האלו לא אוכל להבין שכנגד ארבעה בנים דיברה תורה. של ארבע עניינים שטבע העולם מתנהג בהם, ואמר דלת בנים כנגדם להורות כי השם ראוי לברך ולשבח על הטוב ועל ההפך, כמו שאמר דוד הברכה את השם בכל עת. אומר האורחות חיים שיש פה איזה דבר מיוחד, והדבר המיוחד הוא פשוט מאוד. כל מורה שנכנס לכיתה, מקבל כיתה בתחילת שנה, הוא רוצה שיהיו לו 35 תלמידים שבאים בזמן, שעושים שיעורי בית, מנומסים, מאורגנים, מסודרים, הכל מתחתן, כל אחד רוצה את זה. כל הורה, אם אני לוקח את זה למישור המשפחתי, כל הורה רוצה שיהיה לו איקס ילדים, שכולם יהיו ככה, הם ילכו לבית ספר מסוים, הם יתחתנו בגיל מסוים, יבנו להם ילדים, הם יעבדו במקצועות האלה, זה כל מה שכל אחד רוצה. אבל זה עובד ככה? האם יש למורה את זה כשהוא בא לכיתה? יש את זה להורה עם הילדים שלו בבית וכו'. מה?
תבין חבר'ה כמוני.
לא חשבתי שאתה אומר שזה רבי משפחה, זה ככה. אז ממילא, באה התורה ואומרת, מכיוון שהמציאות היא שיש איש תם בכל משפחה, או בכל מערכת, או בכל כיתה, ויש אחד שאינו יודע לשאול, ויש אחד שהוא חכם, ויש אחד שהוא רשע, רשע לצורך העניין הזה. אז בלילה הזה זה לא כמו שמירת שבת. למה לא? תסתכלו לרגע, תסתכלו לרגע, אני מעביר פה עוד, אם אפשר להעביר את הדפים הללו, לכאן אתה יכול לשמור את זה אצלך, זה בסדר? בעל ארוך השולחן כתב אגדה של פסח שנקראת ליל שימורים. והוא מסביר, אגדה של פסח ליל שימורים, לבעל ארוך השולחן, אז בעל ארוך השולחן כותב כך, דהימי כל התורה תמיה ביציאת מצרים. כמו שביארנו שזהו עיקר התכלית של יציאת מצרים. ומפני, כי מה כתוב? והוציאך את העם ממצרים, תעבדו את האלוקים על העם הזה, תקבלו תורה. ומפני שעל ידי יציאת מצרים נשתעבדנו להשם לעולמי עד להיות לו לעבדים. וזהו יסוד התורה והמצווה. ולכן חובה על כל איש ואיש מישראל שיראה את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא ממצרים. שעל ידי זה כולנו משתעבדנו להשם ולתורתו, ולכן אב לבנים יודיע זאת, דע לך בני, שגם אתה כאילו יצאת ממצרים ואתה מחויב לקיים כל התורה. אומר בעל ארוך השולחן שיש הבדל בין הסיפור של יציאת מצרים לכל המצוות האחרות שיש לנו בתורה. זה כביכול הבסיס, עם זה אנחנו מתחילים. ומכיוון שעם זה אנחנו מתחילים, וחייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, אי אפשר פה להעביר את המסר הזה כמו שמעבירים את המסר למצוות שבת. אלא כל אחד במקום שבו הוא נמצא, הוא צריך לקבל את המסר. אחד תם, אחד שלא יודע לשאול, אחד חכם, אחד כזה, אחד כזה. וגם בברכת אברהם בפסחים של רב אברום הרמינגר, רב משיבת כל תורה, הוא מחדד את הדברים. תראו, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, צריך ברור, השאלה ששאלנו, מה זה שבמצוות סיפור יציאת מצרים מצינו תשובה לשאלות הבנים, שפי מבכל מצווה אחרת, שכאן הקפיד התורה לענות על כל השאלות כפי דעתו של בן, ובפשטות העניין הוא שהמצווה והגעת לבנך, והם מספר לו באופן שמבין, וכל זמן שעדיין יש לו שאלות, עליך לשמוע ולהשיב לפי דעתו, שזה עיקר המצווה להעביר העדות על יציאת מצרים לבנים ולאחרים. ונראה, וכיוון שיציאת מצרים ליסוד האמונה, שמזה בא הכלל לישראל לאמונה ברורה ושלמה, ומאמר אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, וכן בקריאת שמע אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיותכם לאלוקים, לכן צריך להקפיד שביסודות לא תישארנה קושיות ופקפוקים בלב חש ושלום. שימו לב, זה אותו יסוד באותו רעיון. שאלנו שאלה, מה פתאום יש ארבעה בנים שכנגדם מדברים מציאת מצרים? למה זה לא בשבת? למה זה לא בתפילין? למה זה לא בסוכה? אז אומר לנו בעל ערוך השולחן, ואומר לנו בעל ברכת אברהם, רבות, וזה מסתום מופיע בעוד מקומות, אני מצאתי את זה מנוסח באופן הזה, במקומות הללו, אבל סביר להניח שזה מופיע, קודם לכם. אומר לנו, תדעו לכם, יש פה דבר מיוחד. זה הבסיס. אתה לא מסביר את הבסיס לכל אחד לפי מה שהוא צריך, מה יש לך לבנות אחרי זה עוד משהו. אז בידיעת הבסיס היה רצון, היה רצון של הקדוש ברוך הוא, שנותן התורה, וכשהוא הכתיב את הדברים האלה למשה רבינו, הוא אמר לו, אתה צריך להכין את הכל. ולהכין את הכל זה אחד חכם, וזה אחד רשע, וזה אחד טעם, וזה אחד שלא יודע לשאול. ולכן הפירוט הגדול הזה כאן. שאם היסוד אינו ברור, נתערב כל הבניין. ומאידך גיסא, אם היסוד מובן ומבורר, והאמונה חזקה, שוב, גם אם יש אלפי קושיות, אין בהם נזק ואין בהם כוח לפגוע בהנהגה. ואין התירוצים אלא ככל לימוד התורה, כי ברגע שהיסוד חזק, זה מחייב את כל ההנהגה. ויודע האדם שנערב בסוף דעת עליון, כי התורה אלוקית ואין אדם מגיע לתכליתה, וכל החיים יש לו ללמוד עוד ועוד להבין ולדעת שפי. מי ששמע אתמול את רבי יעקב, אני לא נכנס כרגע לפרטים, הפרטים הם חסרי משמעות. אני חושב שלזה הוא מתכוון. הוא רצה להרגיש שהוא מחזיק את יסוד האמונה. פרט כזה אפשר להתווכח, אפשר לפרוח, אפשר לתרס, אפשר זה, אבל שהיסוד יישאר כמו שהוא צריך. אחרי זה כל הדברים אפשר לשים אותם מסביב. אני חוזר לעמוד הראשון. אז ממילא, אנחנו, כשאנחנו אומרים את המשפט, את ההקדמה, ברוך המקום, ברוך הוא, ברוך שנתן תורה לעם ישראל, ברוך הוא, אנחנו עושים כאן פתיחה לארבעת הבנים, יש כאן ברכת התורה כי אנחנו עומדים לדרוש פסוקים, ואנחנו מדברים על ארבעה בנים דברי התורה. אז הנה, וורד שכל אחד יכול להגיד בינינו סדר. אפשר לשאול, זו שאלה שאם אתה מאיר את עיני האנשים שיושבים, הם פתאום נתפסים לדבר הזה. למה באמת דווקא פה התורה מדברת על ארבעה בנים? למה לא מדברים על זה? הרי זה פעם בשנה. הרבה יותר מציאותי היה לדבר על זה במצוות שבת, לדבר על זה במצוות תפילין, לדבר על זה במצוות שהן תדיריות, שכל הזמן אנחנו עושים אותה. תשובה, זה היסוד. אז אתה כבר מכניס את כל האנשים שיושבים איתך לאווירה, שליל פסח זה לא עוד איזה ערב שצריך להעביר אותו. זה לא עוד איזה לילה, זה משהו שמבסס את כל היסודות של האמונה. ולכן באה התורה ואומרת, והיום העולם מאוד מכיר בזה, היום זכויות הפרט זה הדבר המרכזי. פעם אמרו, כולם צריכים להיות אותו דבר, כולם צריכים להתלבש אותו דבר, כולם צריכים לאכול אותו דבר, כולם צריכים זה, כולם... היום כל העולם יודע שזה לא נכון. ופה אתה נותן פתאום איזה מימד פרטי לחכם, לרשע, לטעם, לשאינו יודע לשאול. אז אתה יכול להתחיל להבין מה בדיוק רוצים. אז עכשיו, רבליהו קיטור, בעל ספר התודעה, הוציא אגדה של פסח שנקראת סדר בן פסח, אותי איזה חתנו חנוך בן ארזה, הייתי מאוד מאוד קרוב איתו. אז הוא גם מסביר, ברוך המקום, כנגד הבן המרשיע, שאף על פי שהוא רשע, עכשיו אני אומר שוב, אין שום יכולת לקחת נושא ולעבור עליו בכל ההגדות. יש יכולת, אבל בשביל זה אתה צריך 10 שנים לארבע שורות בהגדה. אם יש 5,000 הגדות, עכשיו יכול להיות שפתאום אתה מוצא פה ופתאום אתה מוצא שם, אז ההגדה שצריכים השנה לחלק בליל פורים, אז היא עושה איזה סדר בדברים המרכזיים. ובאמת יש בסוף את כל הרשימה של הספרים שהם השתמשו בהם, אתה יכול איכשהו לפנס דרך, אבל זה בלתי אפשרי. אני אשמח אבל אם מישהו ימצא עוד סייגות, עוד רעיונות, לפחות אם זה בראשונים או בקדמונים או אגדות של בעלות משקל, אז בהחלט נוכל לצרף את זה. אבל זה לא, זה משהו ש5,000 האגדות, איך אפשר להכין בכלל דבר כזה? עכשיו, זה לא קבץ בהוצאה וחוכמה שיסריקו לך את הכל. אתה צריך לפתח רעיונות. אז קיצור, זה המון 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 חומר. למשל, שאלתי מגבי את ההגדה של אברבנאל, גם אותה חילקנו פעם באיזה משמר, אז הוא עושה למשל, יש לו המון המון דיונים פה מסביב לה, האם הרשע זה המקבילה של החכם, האם התם זה המקבילה של שלא יודע לשאול, או להפך, הוא עושה פה את כל החשבונות. אז בכל אופן, בליהו כתוב בסדר ליל פסח, זה אגדה ששנים על גבי שנים הייתה אגדה שנמכרה באלפים ועשרות אלפים, אבל היום אני לא יודע כבר, כי יוצאות המון המון אגדות, ברוך המקום כנגד הבן המרשיע, זאת אומרת כנגד הבן הרשע, שאף על פי, וכמובן, שאף על פי שהוא רשע, אינו יוצא חוץ לעולמו של הקדוש ברוך הוא, שעלי הקדוש ברוך הוא מקומו של עולם. אז קודם כל ברוך המקום שנותן לגיטימציה לכולם, ברוך הוא כנגד שאינו יודע לשאול, הנטפל לרשע, אחד שלא יודע לשאול, אין לו שום מציאות. ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, כנגד הבן החכם שעיסוקיו בתורה וימלא התורה לבן החכם, ברוך הוא כנגד הבן התם הנטפל החכם. זאת אומרת, יש שניים מרכזיים ויש שניים שהם נטפלים. זאת אומרת, הרשע והחכם הם המרכזיים, ותמיד אנחנו מרגישים את זה גם. תם ושאינו יודע לשאול, זה נראה פרפק, זה לא בשר ולא חלב. אמרת חכם ורשע, אמרת משהו. יש פה איזושהי...
למה בן הרשע? אני לא יודע לשאול, אני לא יודע לאף אחד,
אני
לא יודע כלום.
לא, אבל ברוך המקום שהמקום נותן לו לגיטימציה. יש גם מקום לאחד כזה. גם אחד כזה יש לו מקום בשולחן שלנו.
זה הרשע נפל להרשע לך. איך הרב יעבדו
מה שנמפה לרשע? כי אחד שאינו יודע לשאול, אם אחד מתבונן בעולם והוא מסתכל והוא לא יודע כלום, אז באיזשהו מקום הוא גם בועט במשהו.
אולי אין לו מושג. אוקיי,
בסדר.
מי אמר שתם זה שלילי?
מה?
מי אמר שתם?
אני מתפלפל בזה, זה לא ברור לגמרי שתם זה שלילי. נכון? אבל נטפה לחכם זה לא שלילי. זאת אומרת, הוא הסקנד דרייבר, הוא הסקנד דרייבר של החכם. עכשיו, יש פה את הפסוקים, אנחנו לא צריכים לדווקא להעלם בהם, אני מניח שהם מוכרים, אבל שימו לב גם כן לדבר מעניין. המערב מטפל בזה הרבה מאוד. הדוגמה הראשונה שהתורה מביאה זה של בן רשע. והמערב בגבורות השם מסביר למה הרשע הוא הראשון, כי קודם כל רוצים לגמור איתו, ואז להתחיל לספר לנו מה קורה. לכן מתחילים ברשע, התורה מתחילה ברשע. אחרי זה יש פסוקים על אינו יודע לשאול, יש לנו פסוקים על תם, יש לנו פסוקים על חכם. המשנה במסכת פסחים, אני לא מתעכב כרגע על הפסוקים, נותנת לגיטימציה לדברים שהסברנו. מסגו לו כוס שני, וכאן הבן שואל אביו, ואם אין דעת בבן, אביו מלמדו, ולפי דעתו של בן אביו מלמדו. זאת אומרת שהמשנה אומרת לנו שזה הולך לפי דעתו של בן. ואני אומר לכם רבותיי, זה נוסחה בדוקה להצלחת ליל הסדר. אני מצטער שאני חוזר על בדיחה שכבר אמרתי אותה במוצאי שבת. אדם שיבוא בליל סדר שיש בו אחיינים וילדים נשואים עם אגדה של הרב קוק, ויתחיל להסביר איך מקדש, אנחנו עולים עכשיו במעלות הקדושה והאורות האלוקיים מתחברים לפה, הוא תוך 3 דקות פירק את כל ליל הסדר. כי אם יש לך ילדים, אתה צריך לשאול אותו איזה מספר הכי חשוב בליל הסדר. אתה יכול להכין איזה כתר ולשים למישהו על הראש, נניח לקרוא לו לצורך העניין חכם, וכשהילדים ישאלו אותו שאלות, והוא ידע לזהות לפי השאלות מיהו. ועוד כל מיני פטנטים, זה פסיכולוגיה בגרוש, שעושים כדי שהעסק יהיה מעניין. אז אתה צריך לדעת בדיוק מה לעשות. אז מה אומר לך, המשנה הוא לפי דעתו של בן אביו מלמדו. והרמב"ם, בעמוד השני שיש לפניכם, מצווה להודיע לבנים, ואפילו לא שאלו שנאמר והגעת לבנך לפי דעתו של בית אביו מלמדו, והרמב״ם לא סומך עלינו, ומכיוון שהוא לא סומך עלינו הוא נותן לנו דוגמאות. הוא אומר, חבר'ה, לא להתבייש, תיצא. אם היה קטן או טיפש, יש גם כאלה, אין מה לעשות, אומר לו, בני, כולנו עבדים היינו, כולנו היינו עבדים, כמו שפחה זו או כמו עבד זה במצרים. הוא מצביע על השפחה הולדת, אומר, אנחנו כולנו היינו כאלה. ובלילה הזה פדה אותנו הקדוש ברוך הוא ויוציאנו לחירות. ואם היה בן גדול וחכם, מודיעו מה שהראה לנו במצרים וניסים שנעשו לנו על ידי משה רבינו, הכל לפי דעתו של בן. שימו לב, בתורה, במשנה, הרמב"ם, כמה מדגישים את הנקודה הזאת? כי זה לילה מיוחד, אם אתה לא אומר את זה לפי דעתם של האנשים, איבדת את כל הערך של העניין. מה זה יעזור למישהו? אבל אם אנשים יוצאים עם חוויות, עכשיו, אם אתה באוכלוסייה שואבת גימטריות, אם אתה באוכלוסייה, אתה צריך לדעת כל הזמן איך להחזיק את האנשים, וכמובן שבשלב מסוים באוכל אפשר להגיד, אז אנשים כבר יותר רגועים, אז אתה יכול להגיד איזה רעיון עמוק בשפת אמת, אתה יכול להגיד קטע ברב קוק. עוד פעם, אם אתה יושב רק עם אנשים, נניח, משפחה שחיתנה שלושה ילדים במהלך השנה, שלושת הזוגות הנשואים נמצאים, הילדים שלהם גדולים, ואין ילדים קטנים. אז בטח שאפשר להתחיל לקחת את ההגדה של הרב קוק ולדון מה זה קדש ומה זה רחץ ולמה הם יחץ, ואיך הוצאים משם קטעים אדירים בזה, אבל זה טוב החל מיום ראשון שיוצאים לבין הזמנים, להתכונן לפסח. אבל בליל הסדר עצמו לדעת איך לנווט את ההגדה. גם הריטווה בהגדה שלו, בסוף חידושי הריטווה לפסחים במנוע של מוסד הרב קוק מופיע הגדת הריטווה, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, כי כל כך רצה לקיים עניין סיפור יציאת מצרים בזרענו, שיפריש להגיד ולספר לכל בן ובן כפי מה שהוא. תראו איזה הדגשה, לכל בן ובן כפי מה שהוא. ומה עם ארבעה בנים, אחד חכם וכו', וכן ארבעה פסוקים מפורשים בתורה בעניין זה, הודרשו חז"ל כנגד ארבעה בנים. סיכום ביניים, עד כאן. הסברנו את הפתיחה לפסקה הזאת, ברוך הוא, ברוך המקום, ברוך הוא עכשיו, בעזרת השם הקדוש ברוך הוא ייתן חיים וכוח. יכול להיות שבשנה הבאה הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו להעביר שיעור, ואני אקח את הפסקה ברוך המקום ברוך הוא כמסיימת את הקטע הקודם, כי ככה אנחנו לומדים תורה. זאת אומרת, עכשיו אנחנו לומדים את העניין הזה, כי במבנה של ההגדה יכול להיות שהייתי שם את ברוך המקום כסיום לקטע הקודם, אבל זה לא מענייננו כרגע. כרגע אנחנו לומדים את זה וזה מותר, זה לגיטימי, זה בהיר וברור והכל תקין. זה התורה שלנו, ברוך השם שיש לנו כזו תורה. היא אף פעם לא נגמרת, כל הזמן עסוקים בה וחיים אותה ונושמים בה וכו' וכו'. אז דיברנו על ההקדמה, דיברנו כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, שאלנו מה מיוחד בלילה הזה, מה פתאום פה כנגד ארבעה בנים? למה לא לעשות את זה כמו שאנחנו עושים את כל מצוות התורה? והבאנו לזה סבר שבתורה באמת יש פסוקים שמדברים על רשע, אני לא יודע לשאול על תם ועל חכם. ראינו גם את בעל ערוך השולחן, גם את בעל הברכת אברהם, שיש כאן יסוד, ומכיוון שיש פה יסוד, צריך לטעת אותו בצורה מיוחדת. אמרה לנו המשנה, אמר לנו הרמב"ם, אמר לנו הריטב"א, רבותיי, כאן יש דבר מיוחד, ולכן התורה מפרטת את הדברים הללו. ישאל חוכמולוג אחד, וזו שאלה לגיטימית, רק אלה הילדים שיש? חכם, רשע, תם ושאינו יודע לשאול, אולי יש משהו נוסף. אומר לנו המהר"ל בגבורות, ולכך אמר כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, אחד חכם ואחד רשע. ביאור זה, כי הבנים נחלקו דווקא לארבעה חלקים. דווקא. אי אפשר עכשיו להמציא עוד 20 גדרי ביניים כאלה. כי יש בן שמוסיף חוכמה ומדע בעבור שהתחכם לדעת דברים שאינם לפניו, והוא מתחכם עליהם וקנה חוכמה. וזה נקרא חכם. השני, אין בו תוספות ואין מגרעת. וזה חכם שלא מתחכם בידיעה יתרה, רק לשאול על דברים כאשר יראה שינוי. וזה מגדר תמימות הידיעה, שאינו מוסיף ואינו גורע, שכל מי שיראה שינוי, בקיצור ככה מהר"ל עושה את החשבון של ארבעת הבנים. עכשיו, מה הדבר, איזה אפיקומן אני מחלק לכל אחד מכם? אני מחלק לכם דף שלישי, אין לנו הרבה זמן, אבל רק אם נתבונן בו, תעבירו את זה ביניכם, זה דף ללימוד בבית, לא, אני לא אומר את זה, זה לא, לא בדיחה, בהחלט לא. עשיתי דבר פשוט.
גם יש מקום
הקדוש ברוך הוא ברא עולם, ויש גם, כן, אפשר לתקן אותו, אפשר לחנך אותו, אבל הוא במציאות כזאת. אז היית יכול לעלות בדרכך, הוא רשע, בוא נזרוק אותו מכל המדרגות. והקדוש ברוך הוא אומר לך, לא, אתה לא יכול לזרוק אותו מכל המדרגות. גם הוא חלק מהמערכת, צריך לחנך אותו. עכשיו, מה שעשינו פה, וזה, דף שצריך לימוד, ואני אומר שוב, אני מקווה שאני מוכן להביא את השיעור הזה בישיבה בצורה מסודרת. עכשיו, מה שאני, עד עכשיו זה מסודר, כאן בהלך אני לא מסודר. לקחתי את ראשון ההגדה, שזה בצד ימין. וזה אומר, הגדה של פסח, מה כתוב בהגדה? וזה הסדר, חכם רשע תם ושאינו יודע לשאול. לקחתי את לשון התורה, וכבר אתם רואים ש, שזה לא מתאים למה שדיברנו קודם. זאת אומרת, בתורה, הרי מי הוא הראשון? הרשע, והיה כי יאמרו עליכם בניכם. בהגדה הוא השני. למה זה? למה מסדר ההגדה הכניס את החכם כראשון? וממילא, בתורה, אינו יודע לשאול לפני התם. בהגדה, התם הוא לפני מי שאינו יודע לשאול. פתאום, אתה שם אחד מול השני, אתה רואה שזה לא מתאים. נוסיף לזה קומה נוספת, הניסוח הזה שמופיע בהגדה, הרי מי היה בעל ההגדה, אף אחד מאיתנו לא יודע. מי חיבר את זה, מי ערך את זה, מי סידר את זה וכו'. אבל הראשון הזה מופיע במחילתא. ובמחילתא, זה מחילתא של רבי ישמעאל, בדווקא. ושם מופיע הניסוח שדומה מאוד להגדה, והניסוח הזה מופיע גם בירושלמי. סתם, תסתכלו רגע במשבצת השלישית של התם, הירושלמי קורא לו טיפש. מעניין. למה זה? ואיך זה? מה? התשובה היא אחרת, זהו. את כל זה צריך לפתח. ואני מקווה שאני אוכל לעשות את זה היום ומחר, ואולי ניפגש במשהו, אבל זה, זה, זה הפיקומן. זאת אומרת, זה דף שדרכו אפשר לראות מה זה, ואיפה התשובה, ומה מתאים, ומה לא מתאים. ושימו לב שגם רש"י מביא, דיברה תורה כנגד ארבעה בנים, וגם במדרש שכל טוב. זאת אומרת, יש פה איזה מערכת שצריך לעשות. עכשיו, איך אני רוצה לסיים את הדברים הללו? אני רוצה לנסות לבדוק את ההבדלים, מאיפה הם נובעים, למה הירושלמי קורא לתם טיפש, למה, מה הפריע לו, ולמה באמת מסדר ההגדה שינה את זה, ואם באמת השאלות הן מהוות, האם באמת התשובות הן תשובות לשאלות שנשאלו שזה דברים אחרים, אז בסדר, צריך לספר מציאת מצרים כל אותו הלילה. יישר כוח, אני שמח שבאתם לקרוא לי לשאלה.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.